זהו, רצינו היום...
יש
חתונה
היום,
זה הרבה חבר לא פה. בסדר. אני לא כל כך זוכר את איפה אנחנו ממש הגענו. אי אפשר שקראנו כבר את הכל. אז נעשה איזשהו סיכום של התורה הזאת. ורוצה לחבר את זה למגילת רות ולשבועות. התורה הזאת עוסקת בהנהגת הפשיטות של צדיק האמת. שמה עושה צדיק האמת כאשר הוא לא יכול להיות בתורה. הוא לא יכול להיות ברוממות שלו. יש רגעים שהוא בפשיטות. והוא אומר גם, כל המדרגות של הלומדים, למדן רגיל, למדן שיודע לחדש, בעל השגות גדולות, יש תמיד רגעים שהוא לא, הוא לא בלימוד, הוא לא בתורה. ומה עושה ברגעים האלה, מאיפה הוא מקבל חיים? זה אומר שהוא מקבל כוח מהדרך של נשיאת ארץ ישראל. בהמשך, הוא אומר שאותו כוח הוא מקבל מהעולם שקדם למתן תורה. שלפני שנתנה תורה, העולם מתפרנס מאוצר של מתנת חינם. זה ה-26, הודו להשם כי יותר כולם חסדו, שאומרים גם בשבת. הם כנגד 26 דורות שהתפרנסו בחסדו של הקדוש ברוך הוא. וזה גם הכוח שמכוחו יורשים את ארץ ישראל. כלומר, יש כאילו את התורה של התורה, ויש את התורה שקדמה לתורה, שקצת בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. יש את התורה שנמצאת בתורה, באמת בכבדה לצפרים, ויש את התורה שחקוקה בתוך העולם, בתוך הבריאה, ואפילו עוד לפני שניתנה תורה היא הייתה, וזה העשרה מאמרות שנמצאים בתוך הבריאה, ומחיים אותה בכל מקום, ובכל מדרגה של הבריאה הם מחיים אותה, גם מדרגה שלא מופיעה בתורה המפורשת. אז למרות שעיקר החיים כמובן מקבלים מן התורה, מלימוד תורה, ממצוות התורה, מהשגה בתורה, אבל אומר, זה התורה הגלויה. אבל יש קודם מתן תורה, אומר, הייתה התורה באלם ובהסתר. יש את התורה הגלויה ויש את התורה הגנוזה. וזה הכוח לרשת את ארץ ישראל. כי ארץ ישראל לכאורה מבטאת את מה שאנחנו רגילים גם בבית מדרשנו, מבטאת את התורה שנמצאת בתוך העולם, בתוך המציאות, בתוך הטבע. האותיות של התורה נמצאים בערים של הארץ הזאת, בגבעות, בעמקים, בגאיות, בנחלים, בכל דבר. אומרים בשם רב פנחס מקוריץ, שמי שרוצה שתפילתו תתקבל, צריך לכוון כנגד הכבישים או השבילים של ארץ ישראל. זה הצינור של התפילה. כביש גאה, כביש אחד, עד ירושלים. שכאילו הכבישים של ארץ ישראל הם מכוונים כאילו כנגד המסלולים הרוחניים שמחברים את הכל. הוא לא דיבר אמנם על כבישים המחליפים, הוא דיבר בטח על מעייז שבילים. אבל כך הוא אמר, הדרכים, הדרכים של ארץ ישראל. וזה גם העבודה שכשהצדיק נופל לתוך הפשיטות, הוא כאילו אז הוא מרומם את המדרגה הזאת של הפשיטות, של האנשים הפשוטים, אומר אפילו של אומות העולם. כאילו המדרגה שכאילו אין בתורה בצורה פשוטה, זה מה שהוא מרומם כשהוא על כורחו. ברצונו הוא עוסק בתורה, אבל כשעל כורחו היא במדרגה הזאת, אז הוא מרומם את כל הפשוטים של ישראל וכל הפשוטים של העולם.
זה מדרגה שאדם, כאילו, אדם צריך לכוון כאילו במצב הזה, שממילא מקבל את החיות, כאילו, שיש איזו כוונה
אתה שואל, אתה שואל האם זה קורה מעצמו, שצריך להיות מתוך כוונה ודעת? מסתבר שהצדיק הוא עושה את זה מתוך כוונה ודעת. הראיה שהוא אומר את זה לנו, כן? כלומר, אנשים הפשוטים, המדרגות נמצאת אצלהם באופן גנוז. כלומר, נכון שהצדיק כאילו קצת חושף את המדרגה הזאת, הגנוזה. אבל זה יש פה איזה מין זה מצד אחד מתוך דעת, מצד שני זה דעת של איך להעריך את המדרגה שיש בה חוסר דעת. זה משהו מורכב כזה.
מה זה אומר לנו, איך אנחנו יכולים להשתמש בתואר,
אנחנו רוצים להקים מורים, אבל... כן, המדרגה הזאת ש... אבל אדרבה, המדרגה הזאת שיש לנו בחינה כזאת, שהיא הדרך הרבה שקדמה לתורה, בחינה שאנחנו... שהיא לא כולה בתוך הכוונה הברורה, בתוך הידיעה, בתוך הלימוד. מדרגה שהיא קיימת, מדרגה טבעית כזאת שיש לנו. אז המדרגה הזאת, לדעת מה המקום שלה, מה המשמעות שלה. זה נותן לה יחס נכון. אז אומר, כן, משה רבינו, כשביקש לבוא לארץ ישראל, ביקש מתנת חינם. כמו שכתוב, אתחנן אל השם. אז רצינו להעמיק ולומר שמשה רבנו, שהוא מדרגת התורה בשלמותה, הסתת שהוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל, כי הוא כביכול לא היה מספיק איש פשוט. הוא היה מאוד משה רבנו, היה איש תורה. באמת, יש מדרשים שרומזים את זה, שהוא רצה להיכנס כמו סתם אדם, כמו ציפור, כמו... אבל זה לא היה פשוט, כי לא אומרים לו, אתה משה רבנו, אתה לא יכול להיות משה רבנו. להיות משה רבנו עם המדרגה הפשוטה, זה לא פשוט. לא פשוט להיות פשוט, כן. אבל מה התיקון של זה, שהוא רוצה בכל אופן להיכנס לארץ ישראל? שהוא מתחנן. כי המדרגה של הפשיטות היא באה מאוצר מתנת חינם. אוצר מתנת חינם זה כשהעולם מתקיים בחסדו לפני התורה. משה רבנו הבין שכדי לזכות לארץ ישראל, צריך לבוא לו מכוח התורה שלו, אלא מכוח המדרגה שמעבר לתורה, המדרגה של התורה הגנוזה. ולמדנו את זה עוד, אז ראינו שיש עוד תורה מפורסמת של רב נחמן, תורה מאוד חשובה, תורה כף, ששם הוא מדבר על מי מריבה. וכן אומר, מה היה החטא של משה? הוא אומר שהסלע הזה זה כאילו הלב העליון. הסלע זה הלב העליון, זה כאילו בעצם זה התחברות למקור של שפע. נוציא ממנו מים, זה להמשיך בורי התורה מהלב העליון. אבל יש איזו מניעה של ההשפעה. עכשיו, ההנהגה הנכונה זה שצריך לקחת את המטה ולהנהיג את הקהל, את העדה, בעוז, בגבורה. אבל כשפונים אל השכינה, מהלב העליון, צריך לבוא בתחנונים. כך אומר שם. בתחנונים, מתנת חינם. ולא בעוז. הוא אומר, וכביכול זה היה חטאו של משה, אני אומר בלשונו של רב נחמן, שהוא בא אל הסלע עם מטה, במקום לבוא בתחנונים. לכן הוא נכנס לארץ ישראל. כי בשביל ארץ ישראל צריך תפילה, צריך תחנונים. זה הדרך של רב נחמן, איך לרשת את ארץ ישראל? כאילו צריך עוז נגד אדום, זה כתוב שם גם. זכר שם המלך אדום. אבל כדי שיהיה לנו עוז נגד אדום, צריך איזושהי עמדה של לבוא בתחנונים. ולכן התיקון של מי מריבה זה בהתחנן. מתחיין השם, כאילו אומרת שתי התורות מאוד מתחברות. ואפשר להוסיף ולומר שזאת המדרגה המשיחית. כי באמת בשבועות אנחנו מציינים, נזכרים בזמן מתן תורתנו, ומצד שני קוראים במגילת רות על לידתו של דוד, של דוד הוא המשיח. לכאורה השלמה של התורה זה ההופעה המשיחית. משה רבינו זה הייתה תורה, כאשר עוד לא זכינו שהופיע המשיח, הוא בעצמו היה המשיח של הדור ושל הדורות. אבל לא זכינו שהתגלה בפועל הקומה של המשיח, שזה הקומה שנכנסים לארץ ישראל. שזה הקומה של התורה שכוללת את כל הפשוטים, של התורה הגנוזה, שכוללת את כל המקומות, את כל העולם. זה עוד לא התגלה, ואומנם משה רבינו פתח את הצינור הזה, כשהוא התחיל להתחנן. אבל זה עניין של דורות עד שזה הופיע בעולם. זה ה... ואז בהמשך הוא אומר פה, והכלל כי אסור לייאש את עצמו. כי אפילו מישהו איש פשוט, ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא מקום שאי אפשר ללמוד וכיוצא בזה, אף על פי כן גם את פשיטותו, צריך להחזיק עצמו ביראת השם, עבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה כנה על ידי איש פשוט גדול, היינו הצדיק הגדול שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם, כנה. אפילו מישהו חס ושלום דרגה התחתונה לגמרי, חס ושלום רחמנא ליצלן, אפילו מנח בשאול דחתיות חמונה לצלן, אף על פי כן אל יתייאש את עצמו. ויקיים מבטן שאול שיבעתי, ויחזיק עצמו ממה שיוכן, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה, על ידי הצדיק הנ"ל. והעיקר לחזיק עצמו בכל מה שאפשר. כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואמר אז בדיה זה לשון, כאן ייאוש יסגורנית פרנדין. הוא משך מאוד אלו התיבות כאן ייאוש, מאמרם בכוח גדול בעמקות נפלא ונורא מאוד. כדי להראות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם אפילו אם יעבור עליו מה. ואיכשהו אפילו אם נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן מאחר שמחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. אפילו יש פשוט גם כן צריך שיבוא לירת שמיים.
מה
העניין
של נחזיק כאילו
כן, שיחזיק את עצמו, שהמקשה מתברך מחיה גם את המדרגה שנמצא בה. זה אגב, זה הקשר בין כל התורה, מה שהוא אמר לזה. כי הייאוש הרי נובע לא ממדרגה של פשיטות ניטרלית, אלא מנפילות, בפשטות. כאילו פה קושר, הצדיק שיורד למדרגה של הפשוטים, הוא מחיה גם את הנפולים. כי בעצם המדרגה של הפשוטים, כאילו המקום שאין בו תורה. הוא מחיה גם את המקומות שאין תורה, ואין תורה, זה יכול להיות אין תורה כלום, לא תורה ולא משהו אחר. פה משהו שהוא מחיה גם את המקומות ש... מדרגה תחתונה, חס ושלום, אנחנו נצלם, כן? גם המדרגות האלה כלולות באוצר מתנת חינם. גם הן כלולות בתורה הגנוזל. אין מקום שהוא לא בסופו של דבר מתחיה מהקדוש ברוך הוא. פה ברשותכם, אני רק רוצה ככה לחבר את זה למגילת רות. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, והלך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב הוא ואשתו ושני בנה, ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחידון אפרתי מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. בפשטות, אלימלך היה גדול הדור. שככה גם חז"ל מזכירים אותו. היה גדול הדור, מנהיג הדור. אם תרצו בלשון התורה הזאת, צדיק הדור. אבל צדיק הדור שירד אל הפשיטות בחריפות אולי. הם עוזבים את ארץ ישראל, עוזבים את עמם בפשטות, כי הם מתחתנים, הבן, האבא לא, ושם אשתו נעמי. אגב, הראיה גם שהוא היה צדיק, גם מלשון הפסוקים בעצמם, כי נעמי שהיא אשתו, ומן הסתם, היא שייכת לה... יש איזו שייכות, כן? רואים שהיא צדיקה מאוד. איך שהיא מדברת אל קהלותיה כשהן רוצות ללכת איתה לארץ ישראל. קודם כל, לפני כן, כי שמעה בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. כאילו, ברור לה שהיא שומעת שיש שם לחם, מבחינתה זה לא משהו, זה פקידה. אחר כך היא לקהלותיה אומרת, לך נשובנה, יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם המתים עמדי. ייתן השם לחיה ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה. אומרים שאישה עם גדלות, היא אוהבת אותם, היא דואגת להם גם על המשמעות שהיא תלך לבד. מצד שני, כמובן מבטאת את גודל המהירות, אבל גם מכל מתוך מבט שככה, זה ככה השם גזר. ואולי זה שוב מתכתב פה עם הדברים של רב נחמן, היא אומרת, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם הלדתי בנים, ואני אומרת, מה, אתם מחכים שיהיה להיות בנים ללדת? כביכול, מצב של לאחר ייאוש. ואלימלך, כמו שאמרנו, הוא צדיק, מסתום גם בניו לפחות קיבלו חינוך כזה. והם יורדים, יורדים למדרגתם, יורדים למדרגה של הפשיטות. אבל מה כתוב כאן? שכשהצדיק יורד ממדרגתו אל הפשיטות, זה מחיה את כל הפשוטים. וכתוב פה, אפילו את אומות העולם. כן, אפילו הנמוכים למטה יותר, ואפילו אומות העולם, גם הם מקבלים בוודאי גם כן חיות מן התורה. והם מקבלים מתי? כשהוא יורד למדרגת הפשיטות. וגם בסוף העמוד. על כן מוכרח הצדיק הגדול לרד לפעול בתוך הפשיטות, ולהיות איש פשוט ממש איזה עד, כי על ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים הנ"ל, יהיה מי שיהיה אפילו אומות העולם. כי הוא מחיה עצמו מבחינת התורה הנאמת בעשרה מאמרות. כאילו, לחיות את אומות העולם, אפשר להגיד, רב נחמן אומר אותנו, זה לא מהתורה הגלויה. התורה הגלויה היא בעיקר לישראל. התורה הגנוזה היא מחיה את כל העולם, וזה המשיח. יש איזה מקור שמשיח עתיד להחזיר בתשובה את אומות העולם. שעם ישראל, כבר התורה מחזירה אותם בתשובה. אבל תהיה אחר כך מדרגה שבעצם תתפשט לכל העולם. אז הם הולכים ויורדים. ונפגשים עם נשים נוכריות. שם אחת עורפה ושם השנית רות. וישבו שם כ-10 שנים. וכנראה גם לא נולדו להם ילדים, נכון? משמע. אז אלא בדעתי, והאמת הבסיס לדברים ששמעתי מאבי שליטה, אולי גם מתאים יותר לכם לשמוע, ואני ככה אולי אצייר את זה בצורה קצת יותר ציורית. רות נישאה, אתם זוכרים למי?
לפני
כן. לפני בועז.
נחלון.
נחלון, יפה. רואים את זה בסוף המגילה. קיליון עשה את עורפה ומחלון עשה את רות. אז אני מדמיין מה היה שם. מחלון מתח עבד, היה שם כנראה קצת יותר חקלאות, פה היה רב, אז שם היה קצת יותר טוב. עבד קשה כל היום. לא השתדל יותר מדי אולי להזכיר את מאיפה שהוא בא, כי הוא באמת הלך משם. אבל אני מדמיין לעצמי שפעם אחת באחד מסופי השבוע, הוא עוד ככה הולכת לידו, שומעו בבית, שומעת אותו, פתאום מזמזם איזושהי מנגינה. היא שואלת אותו, מה זה? זה מהמנהגים שלנו במתי? ביום השביעי. מה זה היום השביעי? מה אתם עושים ביום השביעי? מה זה היום השביעי? אני גם שמע איזה משהו, אצל היהודים יש משהו אחר. נו, באמת יום השביעי זה יום מיוחד. אנחנו באמת לא עובדים בשדה, לא עושים מלאכה. את הנרות מדליקים לא בלילה, עוד לפני הלילה. ואז לפעמים יושבים לסעודה ושרים. זה יפה. זה נראה לי יפה. אולי פעם אחת נעשה את אנחנו. באמת, עזבי, אנחנו פה לא שם, זה לא, אנחנו לא בזה, זה לא אנחנו. עזבי. בוא פעם אחת ננסה. זה מה טוב בשבילך. אז היא מדליקה נרות. מוקדם. הכינה הסעודה, אישה, היא הייתה אישה, גם היא אישה, יש את חייל. שאומרים שנכון, שיש את חייל, כל הפרק נאמר עליה. הכינה הסעודה כמו שצריך, וזה, הוא יושב, אומרת לנו, עכשיו תשיר. הוא אומר, איפה, מה לי ולה זה, אני לא ראוי לשיר, אני עזבתי, אנחנו נטשנו את העם שלנו. תשיר, תשיר. טוב, מתחיל לשיר. תרוממת, רק אישה שזה נוגע לה. טוב, וככה... ובטח הוא לא כל פעם, היא צריכה ללחוץ עליו, להפציר בו מדי פעם, בסוף השבוע הוא התיישבי. ויום אחד היא מביאה לו, סתם באמצע השנה, מביאה לו לאכול. מביאה לו פת. הוא אומר, אני לא... זה אני לא מוכן, לא מוכן. לא, מה קרה? חולה? לא חולה. היום אני לא אוכל לחם. אז לא תאכל? דואגת לו. אם תעשי את זה מהר, 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 שלא יחמיץ, אני מוכן לאכול. טוב, עושה קודם כל שלא ירעב, מכינה לו. אומרת לו, מה קרה? מה הסיפור? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שפתאום אתה לא מבקש לחם, מבקש מצה? מבקש לחם כזה מהר. אז הוא אומר, מה, את לא יודעת את הסיפור? לא יודעת. ואת שמעת על איש אחד, קראו לו משה? לא. תספר, תתחיל לספר. משה, מי זה משה? אברהם, יצחק, יעקב, תספר. קשיבה לו. תספר לה יציאת מצרים, עבדות מצרים, יציאת מצרים, כל הניסים, קלט ים סוף. אני מדמיין, ככה מקשיבה לו. עיניים פעורות, הזמן עובר, הלילה נגמר. הגיע הזמן, תראה את שמה של שחרית. אומרת לו, תשמע, הלילה הזה כמו יום נהיה לי. אור נהיה בלילה הזה. הוא אומר לה, טוב, זה בגלל שאת רצית לשמוע, אבל אני, מה אני, איזה זכות יש לי בכלל לספר ואיזה זה. אני עזבנו את ארץ יהודה ברעב, נטשנו את העם שלנו. לא מגיע לנו. ככה אפשר לדמיין ש... היא מעשתה ושואלת אותו, נו, אולי מה אתם עושים כשאוספים את כל התבואה הביתה וזה, יש לכם איזה מנהג? ככה לאט לאט לומדת. ובכל אופן גם קצת, זה עושה לו. סוכר, מה זה סוכר? מסביר, יושבים. את המושפיזין עוד לא היה. המושפיז האחרון עוד לא היה. אבל כאילו... ואז הוא נהיה חולה. והיא אומרת לו, תשמע, אתה תבריא, יהיה בסדר. אנחנו נחזור ביחד לארץ יהודה. נחזור לעם שלך, לאלוקים שלך. הוא אומר לה, לא מגיע לי. השם גזר עליי. אתה רואה שגם כבר אבא שלי ואח שלי, לא יודע מי היה ראשון, אבל... אנחנו כנראה נגזרה לנו גזרה שלא... אולי שעזבנו את עמנו ואת ארצנו ו... היא אומרת לו, אל תתייאש, יהיה בסדר. בסוף נחזור. הוא אומר לה, לא. וככה... המצב שלו הולך ומחמיר כנראה, כמו שאנחנו יודעים מהפסוקים. אנחנו יודעים איך זה קרה, אבל אנחנו מדמיינים, הוא נקרא מחלון. עם השמות שלהם, מחלון וכיליון, כן? ואני ככה מדמיין שבאחד הימים האחרונים הוא אומר לה, שהיא מחזקת, והוא אומר, מה פתאום, ולא מגיע לי, וזה הדין שלנו, והכל. וכל פעם היא מחזקת, והוא מיואש. אז פתאום נהיה לו ככה איזה מבט, הוא מסתכל ככה, עיניים שלו במקום אחר, הוא אומר לה, תראי, אני כנראה כבר לא יחזור. לא יזכה לחזור לארץ אבותיי. אבל אני חושב שאת, את תזכי לחזור, ואני מבין עכשיו למה אני באתי לפחתי. למה השם גלגל שאנחנו נהיה פה. עכשיו, לא יודעים בדיוק מה היה, היה ככה, אבל ודאי שזה משהו מזה היה. וזה אבא שלי כמה פעמים אמר ש... לפעמים יש יורדים, אומר, מכיר גם בדור הזה. ישראלים ירדו, התייאשו וזה. פגשו אותם, לפעמים גויים, גמורים. הכירו את הרקם איתם ישראל, התפעלו, התגייגו. או אנשים יהודים רחוקים, שלא ידעו תורה, לא יודעים לצפות. פתאום פוגשים איזה אחד שירד, הוא מספר להם, אפילו היו תעובדות. מדינת ישראל, ששת הימים, יום כיפור, מה שבשבילו זה כבר ככה, בשבילהם זה, וואו, איזה סיפור זה. מה באמת, איזה, איך זה נהיה, כך הרבה אנשים, כך הרבה זה. באמת כולם עובדים בצפירה, וביום כיפור כל הרחובות שקטים. אנחנו חייבים לבוא לארץ. ואם הירידה של היורדים מהווה עלייה לזה, והיה ממגילת רות. ומסתום משהו בטבע שלהם הלך איתם. ופשוט לרות היה אוזניים ועיניים לשמוע את זה. ובשנים, בזמנים האחרונים גם שמתי לב שזה מה שהפסוקים אומרים. כי הניסוח לא היה חייב להיות ככה. כתוב ככה, ויאמר בועז לזקנים ולכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלימלך, ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואבייה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת ממחב ומשאר מקומו, עדים אתם היום. אז כאילו הפשט, כל מה שהוא בא לעשות, זה להקים את שמו של מחלון על מקומו. זה הפשט, כי זה היבום. אבל ייתכן מאוד שבאמת, שלא בטובתו, כביכול, לא בכוונתו, שלא מדעת, כן? או ודאי שלא מדעת גמורה, מחלון חולל את כל המפגש הזה של רות עם עם ישראל. ועם אלה, יש פה באמת גאולה, כאילו הירידה שלו, כשהמשיח בא, יש שני עניינים של המשיח. שלושה עניינים, שהם כולם מתבטאים במגילה. אחד זה שהתורה של החסד, שקדמה לתורה. זה כל מגילת רות, רואים את זה. אין פה כמעט, יש איזה מדרש, במגילה הזאת אין בה לא הלכה ולא זה, אלא היא כולה ללמדך שכרם של גומלי חסדים. זה התורה של אוצר מתנת חינם שקדמה לעולם, שקדמה למתן תורה, וזה בניגוד, כידוע, להשקפת הגואל, שאמר לו, יוכל לגאול לי פן השחית נחלתי, שהוא לא רוצה לקלקל את הייחוס שלו, להתחתן עם מואביה, כי א', עם העם אחר, וב', עם הדרשה של מואבי ולא מואבית, לא כל כך שלם, ולמה להיכנס לספקות? והוא כביכול הולך לפי התורה. ובואה, זו תורה של חסד, שכיוון שיש דרך, יש יותר, הוא רואה שיש פה נשמה גדולה, ובזה הוא בעצם מקים את משפחת נעמי ולימלך ומחלון וחילון מחדש. אז זה תורה של חסד. זה עניין אחד. זה גם פה מבואר. עוד עניין, שכשהצדיק יורד לפשיטות, הוא מחיה את כל הפשוטים, אפילו את אומות העולם. אז זה מה שקרה, שאלימלך ומחלון וחיליון ירדו לחוץ לארץ, הם יחיו את ה... אפילו את אומות העולם. הביאו את הכוחות יקרים וחביבים מאומות העולם. אבל יש עוד עניין של תורתו של משיח שכתוב, שמי שלא יודע להפוך, מרירו למתיקו, וחשוך על הנאורה, לא ייכנס לאחד עד המשיח. זה כתוב בהקדמת הזוהר, אמר ידוע. אז יכול להיות עומק הגאולה שיש פה, היבום הרחב שיש פה, זה שהוא הופך את הרע לטוב, שמתגלה למפרע שהירידה של אלימלך, של מחלול, זה לא שירות בסדר, בועז בסדר, ואותה מחקנו, פרשייה לא נעימה, מחקנו. זה לא מה שאומרים. אומרים את... את את רות המביאה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה, להקים שיעמד על החלתו. ועוד פעם, לא יקרת שם המת. זה שעזב את הארץ. זה לא חובה בפשטות, זה בן דוד. זה שעזב את הארץ, זה שבגד בכולם, אותו צריך להקים, כן, אותו צריך להקים. וגם אנחנו מבינים למה, כי איזה ניצוץ התגלה בזכותו, או בסיבתו לפחות. אז ככה מתגלש, מכל הירידות יש בסוף עלייה. מתגלש, כמו שרב נחמן אמר, שוב את הלשון הזאת, כאן יאוש איז גורנית פרנדין. אין שום יאוש בעולם כלל. של עולם אין יאוש, ודווקא המצב הכי מיואש, זה המצב של, ודאי אלה שהסתלקו אלי מלך מחלון מחיליון, נעמי שאומרת, כי אמר שדאי ליד מאוד, בועז שכתוב שהוא כבר היה זקן וכל הילדים שלו, כתוב המדרש שמתו, או כפשוטו, שבכל אופן אף אחד לא היה מרח להמשיך את השושלת. והגואל שמיואש מהחזון של הקמת המלכות, הגואל הראשון, הפלוני אלמוני. היה פה, יש פה כמה רגעים שכאילו הכל במקום של ייאוש, ובסוף מתגלה שאין שום ייאוש בעולם כלל. ושעד רבה, מכל הירידות יש עליות. אולי זה גם הרמז שאומרים, והיא בית חקי ואת פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה. שגם תמר, א' היא באה מאומות העולם. וירד יהודה מעת אחר. וכשהוא יורד, פוגש את תמר. שתמר גם אם מוזכר בחז"ל שהיא ביתו של שם, אבל היא בכל אופן לא מבית אברהם באופן פשוט, בא מבחוץ. אפילו לא מבית... נכון, כמו רבקה, כמו מותינו האחרות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שהם כאילו מאותו שורש, ולא לחינם לוקחים להם שם, כאילו ממקום אחר. והירידה של יהודה היא בשביל העלייה. הוא באמת וירד מעתך, ורואים שגם הבנים שלו, זה ממש אגב, אתה מחשיב, זה ממש מזכיר, והמותו גם שניהם, כאילו... מבחינה של ויום אומנם אין לו גמורה, כי זה יהודה מסוים, אפשר להגיד שמת, וימותו גם שניהם, ער ועונן, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, תמר. תמר שהיא הייתה אמורה להמשיך את המשפחה, אז שני האחים, זה את האח השישי לא רוצים לתת, וגם אבא... כאילו ויתר עליה. וכאילו יהודה במהדורה השנייה, זה יהודה החדש, שהוא קצת כמו בועז. שהוא על ידי, נכון, באמת יש דמיון עצום, ששני הפעמים, האישה דווקא יוזמת, כן, תמר נחפה את יהודה ללידה הזאת, ורות נחפת את בועז ללידה הזאת. כאילו הם יורדים, גורמים למישהי מאומות העולם עלייה, ושהיא בסופו של דבר מחזירה להם את האור, כאילו מחזירה להם את ה... תקווה, מחזירה להם את האמונה, וככה בסוף הדבר עם ישראל נגל מזה. זה אולי הרמז שרמזו לו. ואמרו כל העם אשר בשער, והזקנים, עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כי רחל וכליה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וכרשם מבית לחם. ואם ביתך כבית פרץ, אשר ילדת אמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. באמת, משפט אחד, שרואים שרות, השכנות אומרים שיולד בן הנעמי. כאילו רות, היא באמת נמצאת במקום של, היא בשם. לוקחים אותה כדי שלא יקרת שבה מת, ואת הבן היא מגדלת בשמה של הסבתא נעמי. חשבתי שכאילו, בועז כנראה היה בשדה, והיה אבא במובן הרחב, הוא כנראה היה דמות כזאת, איש ציבור, אני לא יודע איך להגיד, ככה קצת נשמע הדמות הזאת. ובבית, רות כנראה נתנה את הטיפול, במדעי ניקה ואישה עם מרץ, עם כוח, כמו שהיא הייתה, כמו שהמזמור אשת חיל אומר. אבל מי העביר את כל המסורת, את כל הסיפורים, את כל הזה? אז רות ודאי כבר ידעה משהו, אבל נעמי, היא הייתה מבחינת כאילו, ורות ידע, היא הייתה מסורה לזה לגמרי, כלומר. כאילו רות, היא עושה דבר כזה גדול, כאילו נמחקת. היא באה בשם, לוקחים אותה בשם בעלה הקודם, היא באה בשם נעמי, והבן הוא על שם נעמי. אבל בשביל רות זה, זה גדולתה. בשבילה זה לא, בשביל את איפה אני. זה אני שלה, כן. זה המקום שלה. והיא אמא של מלכות, וזכתה שכל המגדל נקראת אל שמה. כן. אני חושב בין התורה, זה החיבור בין מתן תורה לבין המשיח, אבל לבין תורתו של משיח. טוב.
השיעור הזה יותר היה אמור להיות איזה לימוד קטן כזה של כמה חברים, אבל לא רציתי למנוע. הרי אנחנו נמצאים בשלושת ימי הגבלה, ומשתמר משהו משלושת ימי הגבלה המקוריים גם לדורות, אז יש עניין להתכונן, וכל מה שיכול להוות תוספת בעניין הזה צריך להשתדל. איך מתכוננים למתן תורה? מה אנחנו צריכים לחוש? איך אנחנו צריכים להתכונן לחג השבועות? למעשה, כשאנחנו קוראים את הפסוקים בפרשת יתרו, אפילו פשטם של פסוקים לפני ואחרי מתן תורה, וגם כמו שהתורה חוזרת על זה כמה מקומות נוספים בתורה, במיוחד בפרשת ויתחנן, וגם בעוד מקומות. התורה מאוד מפליגה, אפילו פשטי הכתובים, בפעיליות המיוחדת של מתן תורה. שם העם, כל אלוקים, חיים, מדבר מתוך האש, כאשר שמעת עזרה ויחי. שאנחנו שומעים את הדברים ונמצאים במישור השמיימי הנשגב ביותר שניתן, משם באמת ניתנת תורה. יש פה פגישת שמיים וארץ ממש. אין שמיימי יותר מאשר התורה. אני מכוון שמיימי במובן שמסוגל להיפגש עם המציאות שלנו בעולם. והנה, אנחנו קיבלנו תורה. אבל אנחנו יודעים דרך חז"ל, שקבלת התורה, שאנחנו מקבלים את התורה, למעשה הייתה מוחשית בכל המציאות כולה. המון מקומות, חז"ל מביאים את זה, שם לרבול ישב, אומות העולם חרדו, באו לבלעם, מה זה הקדוש ברוך הוא עושה שוב מבול? כל המדרשים שהייתה כאן תחושה, גם כל המציאות עומדת בדומייה, ובתווך, שכל המציאות מקבלת את השכינה האלוקית, עם ישראל, יום חתונתו, זה סיני. יש פה יום הכלולות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל נקראת קלה. ומשה ואהרון הם השושבינים, שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. והצורה של הפגישה הזאת, יש בה שתי צדדים, שני צדדים שמעורבים צורך בהבנה. מצד אחד, מתן תורה של עצמו, כמו שאמרנו, הוא ממש מתן תורה ניסיי, לא רק בתיאוריו, אלא גם התורה שהיא ניתנת, הרי ניתנת התורה כל אוצרותיה של תורה. יש פה דבר שלא מוזכר אפילו ביציאת מצרים. יציאת מצרים כמובן היא שורש, שורש של כל מה שעם ישראל יבנה וילך במשך הדורות, משום שפה יצר הקדוש ברוך הוא את היצירה. עם ישראל נוצר ביציאת מצרים, וכל מה שעם ישראל יגלה במשך הדורות, ילך ויעלה, זה כמובן מיוחס למה שהקדוש ברוך הוא יצר אותו כזה. מתן תורה, כיוון שמדובר על התורה בכל מובניה, גם התורה האחת הכוללת כוללת, וגם התורה במלוא התפרטויותיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הלכה ואגדה, נגלה ונסתר, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וכל אחד ואחד מ-60 ריבו נשמות של ישראל, וכל הנשמות שעתידים לקום מעם ישראל, כל אחד ואחד עמד תחת הר סיני במובן המוחשי לעניין זה, שאותו חלק של תורה, אותו חלק של נבואה, אותו שפע של מעיין אלוקי שמתאים אליו, כבר הונח והוכן לו על מנת שהוא יצא לפועל בבוא העת, כדי שכל מה שצריך להתגלות מאוצר חוכמתו האלוקית של ריבונו של עולם, אוצר האור, אוצר האמת האלוקית, כל מה שצריך להתגלות בעולם, באמת יופיע ויתגלה. וזה מופיע בהרבה ספרים, שכל אחד שהוא אוחז במשהו של תורה, הוא נפגש עם מה שנשמתו כבר השיגה. אפילו הקצות בהקדמה אומר שמצד אחד הקדוש ברוך הוא הניח את התורה לפנינו, תורה האלוקית אנחנו צריכים לבאר אותה. מצד שני, יש באמת משהו ניצוץ נבואי של סייעתא דשמיא, שהוא באמת אותה השקה לנקודה של מתן תורה בהר סיני. כן, יש משהו כזה בדרשות הר"ן, ושל"ה הקדוש מעריך בזה, ועוד עוד מקורות, שבאמת הנקודה הנשמתית, המתנה האלוקית, היא ניצבת מאחורי כל הלימוד שלנו. ולכן אנחנו אומרים, נותן התורה לשון הווה, שכל נתן תורה, כל גדול ולא יסף, מתרגמים לנו ולא פסק, כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו עסקת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, כל מה שלומדים תורה, היום קיבלת, כן, היום עמדו רגליך תחת הר סיני, אתה לומד תורה, כאילו אתה עכשיו שם. זאת אומרת, יש פה דבר אדיר, מצד אחד, ודאי שיש פה בבת אחת כזה, כן? שתי הדיברות הראשונות מקפלות את כל התורה כולה. הכל בדיבור אחד, כל אלוקי אחד. מצד שני, הכל הזה, מצד המגמה שלו, להאיר את כל פני המציאות, ומדובר על מציאות מורכבת, שהרי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, מציאות שיש בה ארציות ושמיימיות, יש בה יחיד וכלל, יש בה מערכות של חומר ורוח וכו' וכו'. וכל זה, כל הגוונים, כל הרבדים, כל המישורים האלה, צריכים להיות מוארים על ידי התורה, ובהרמוניה אחת, בשלימות אחת, תורת השם תמימה, משיבת נפש, הכל שלם, והכל כל כך מפורט וכל כך מורכב, וצריך כל זה, כל העושר הענק הזה, צריך גם לצאת מן הכוח אל הפועל דרך מיליוני הנפשות והנשמות של עם ישראל בכל מדרגותיהם לדורות. כל השפע הזה, שהוא מקיים שמיים וארץ, והוא באמת מטרת הבריאה, והוא האמת, האמת, כל זה נוצר ונוסד וניתן, ואנחנו פגשנו את זה. מצד אחד, קשה מאוד לעמוד על זה בכלל, קשה להתפוס את זה. מצד שני, אנחנו רואים שהקלה, כנסת ישראל, שהיא מוזמנת לקבל תורה, היא מקבלת את התורה. והדגש עד רבה, לידך גיסה, הדגש שהתורה מדגישה במתן תורה, לא מוזכר בתורה, שחג השבועות הוא יום מתן תורה, מוזכר חג הביקורים. מוזכר משהו אחר לגמרי. מה זה חג הביקורים? מבט ראשון היינו אומרים, הקצה האחר, הרחוק ביותר, מאשר מה שביטנו קודם בהגדרה של מתן תורה. שהרי אם אנחנו מדברים על מצוות התלויות בארץ, אז יש מצוות שיותר מורגש בהן, שיש בו משהו שאנחנו מקדשים, תרומה, תרומת מעשר. יש כאן איזה גמר של כל התהליך, והביקורים זה לכאורה הפירות הראשוניות, הפירות, החיבה הראשונה של מלאכת הקרקע, הפרי כמות שהוא הפרי הראשון, מצווה מן המאוחר, בפירות עצמם, כן, נעלות אותם בשלמותם, בשלמות טריותם וחיותם, כמות שהם עד לבית המקדש, עם מקרא ביקורים ועם... זאת אומרת, כאילו התורה רוצה לומר בזה שהארץ ישראל בעצמה, הצד הכי מחובר לעובד, הצד השמחה של מה שחנן אותו הקדוש ברוך הוא, פירות הארץ, הם בעצמם ראויים לעלות לגבוה מבית המקדש. הם בעצמם קדושים, כי ארץ ישראל קדושה. כי עם ישראל עם קדוש. גם הקורבן המיוחד שתי הלחם, חמץ תאפינה. הדגש על החמץ מורה לנו שלכאורה, כן, כמו שאנחנו בפסח הרי עושים את ההבחנה, המצה היא יותר שימור הלחם המים ומתכונתו הראשונה, ללא מה שהמציאות מחמיצה ומתרחקת כאילו מהשורש המקורי. בפסח אנחנו מבטאים את מה? את ההתבטלות שלנו כלפי היצירה האלוקית, קדוש ברוך הוא עושה אותנו לא לעם, בזה אין שום התערבות, זה הכל אני ולא מלאך, אני ולא שרף, שמיימי. המצה היא שמיימית, החמץ הוא לכאורה יותר ארצי. ופה יש פה חידוש, כן? שתי הלחם, כוס אור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. קורבן ראשית תקריבו מכם. מה זה הראשית? אז בעצם הביקורים בפירות מצד הדבש, שתי הלחם מצד החמץ, הם היוצאי דופן, שפה בעצם כן ראויים להיות שייכים למקדש. למה דווקא באמת בחג השבועות? למה באמת בחג השבועות, כמו שרבה אומרת בביצה, כול מודו, ובאין הנמי לכם, ולא חציו להשם, חציו לכם, וכן שייך בחג השבועות דווקא לבטא, וצריכים לבטא בחג השבועות, את הצד האנושי, הצד שמתחיל מאיתנו ועולה לגבוה, מתחיל מאיתנו במציאות הארצית הניכרת כאילו בארציותה במובן מסוים. זה שבחה ובזה היא עולה לגבוה. וזה נראה כאילו מאוד מרוחק ממה שפרחה נשמתם, הציור הזה של מתן תורה, שהוא אומר לנו כאילו משהו שהוא ללא שום יכולת השגה וקשר למציאות הארצית. אנחנו משמרים זכר לשתי הלחם, כמו שומר הרמה, מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב, כלומר שבאותה פת שאוכלים בשר אי אפשר לאכול חלב ולהפך, לכן בעצם מה שאוכלים חלב, כך אומר הרמה, זה הטעם הפשוט, יש עוד טעמים, המון טעמים, אבל זה הטעם הפשוט שמוזכר בשולחן ערוך, ומצד שיש כאן בעצם צורך בשינוי לחם, ואז יהיה זכר לשתי הלחם. אבל מה בעומק? אז זהו, אז שתי הלחם הם שכינה עליונה, שכינה תחתונה. זה בעצם צד ציור אולי של אותו חיבור שהקדוש ברוך הוא כנסת ישראל שנעשה ממתן תורה. אז נכון, אותה שמיימות מופלגה, אבל היא לא נועדה להישאר שם, נכון? דווקא משה רבינו מברר, התורה ניתנת לנו, למציאות שלנו לגמרי, מציאות עם ישראל בשלמות הופעתו, שלמות הופעתו בארצו. וכאן לעומת זה, המציאות השלמה שלנו היא הכי מקבילה לקבל תורה במלוא מובנה המובהק. והנה אנחנו רואים שרוב מצוות התורה לא שייכות להתקיים אלא במציאות הבריאה הזאת השלמה של עם ישראל בארץ. ואז גם התורה מתקבלת במלוא חדירותה. אז התורה יכולה להיות במובן השלם הזה של תורת חיים. והמציאות הזאת קצת אחזנו בה בזמן שהיינו מסודרים בארץ ישראל. אבל היא כולה מכוננת להיות התורה שעתיד לבוא, עתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. תורה שלמה, תורה שהיא חיות ממש. כבר במתן תורה אנחנו רואים, כן, האנשים, שכל דיבור ודיבור ששמענו, פרחה נשמתם. יצאה נשמתן של ישראל, שמה נפשי יצאה בדברו. מאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתן, דיבור שני אך קיבלו. הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים וחיה אותם. שמה גשם נדבות תניף אלוקים, נחלתך ונדעה אתה כוננת. כלומר, יש פה, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים וחיה אותם, אז זאת אומרת, מאיפה הטל הזה? המישור הזה הוא המישור המוחלט שעם ישראל יהיה ראוי אליו. אז קבלת התורה הייתה צריכה איזה סייעתא, שאנחנו נעמוד שם עם הכוחות השלמים שעתידים להיות, לא, עתידים להיות לנו עתיד לבוא, עם לא החיות הזאת, אור החיים העליונים, שבו אנחנו יכולים לאחוז תורה של עתיד לבוא. יש לזה עוד כמה אחיזות, אנחנו יודעים כאן במתן תורה, אנחנו יודעים שנעשה ונשמע, עם ישראל הקדימו, וכשחטאו בעגל, אז נתלו מהם הכתרים, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, שנאמר ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ורינה, שמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם. מה שהכתרים הללו היו לנו, הם גם יחזרו לעתיד לבוא. מתן תורה כוללת גם את המדרגה הזאת, והרב במדבר שור מדגיש שיש דרוש רביעי, שעיקר הרבותא במתן תורה הייתה הקבלה של התורה הכי שלמה, התורה שעתיד לבוא. שבעצם מתן תורה כולל אותה, ואנחנו קיבלנו, אנחנו קיבלנו את התורה משום שאנחנו יודעים שאנחנו נהיה אותה אומה שבסופו של דבר תגיע להיות במצב הזה. הרב מבאר בעריכות שכל כל מה שעם ישראל ביקשו, דבר אתה עמנו ונשמע, שמשה רבינו יקבל במישרין, כי רק משה רבינו הרגישו עם ישראל מסוגל באותו מעמד להיות במדרגה של תורה לעתיד, לעתיד לבוא, והם אולי לא, והם עלולים לפגום בזה. וגם הרב מסביר שם שהכפיית הר כגיגית היא גם במובן הזה של קבלת אותה בחינה של תורה שאנחנו עדיין לא ראויים לו, לא באותו עת, שהיא ניתנת כביכול בכפייה, היינו למעלה מכוחותינו, לא יכולה להיות בחינה של קבלה אמיתית באותו זמן, משום שהיא תורה שהיא באמת התורה במובן הזה של חיים אני יותר, תורה שהיא החיות של המציאות, שהיא מורגשת בקיומה, מלוא הטהרה והיערה ומלוא החיות, היא תורה שרק לעתיד לבוא נזכה לה, אבל היא שייכת גם היא קרמה שקיבלנו מתן תורה. הרב מאוד מעריך שם עוד כמה וכמה דוגמאות, מאוד מוכח הדבר הזה. אז צריכים באמת לומר שהחיבור הזה של עם ישראל, זה מה שהרב מסביר שם, שהמאמר לא מובן בהגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני, לא נתן להם את התורה, דיינו, קרבנו לפני הר סיני למדרגה של תורה שהיינו ראויים לה אז, ולא נתן לנו את התורה לעתיד לבוא. יש שם מכינה של... אוקיי. אז במישור הזה אפשר להבין שבאמת הכניסה שלנו לחג השבועות צריכה להיות קודם כל מתוך ההבנה הזאת. שאנחנו... קוראים למפגש האלוקי הזה, לחתונתו של הקדוש ברוך הוא. החתונתו של הקדוש ברוך הוא היא מצד אחד עם כל שפע התורה השמיימי, עם כל המכלול המקיים את המציאות לדורותיה, עם אותו קול אלוקי שלא פוסק וחודר כל הנשמות, הולך ומאיר כל כוח התורה האדיר הזה. הפגישה של כל זה עם מה? עם כנסת ישראל בהופעתה השלמה. כנסת ישראל בהופעתה השלמה, היינו כנסת ישראל בארצה, כנסת ישראל בבריאות חייה ובשלמות יופיים ובריאותם, זה הצד המקבל שלנו במילואו. ולכן נכנס פה בחג השבועות גם ההתחלתה של מלכות בית דוד בצורה הצילית האלוקית של השתלשלותה, זה דרך מגילת רות, בתוכנית האלוקית הזאת, דרך היבום, דרך כל ה... שכאן גם מקופל אולי במובן מסוים, כמו שהמהר"ל מסביר בנצח, למה מלך המשיח צריך לבוא באופן כזה של הצנחה אלוקית, דרך גיור, דרך כאילו כוח מבחוץ לעם ישראל, משום שיש פה איזה מדרגה עילית כזאת, שההתנהלות הזמן הרגילה לא יכולה לפגוש אותה ככה, הגענו, אלא היא כאילו מתנה, מדרגה אלוקית מיוחדת, מדרגה נשיאית, וכמו שמתן תורה הוא מדרגה נשיאית. במקום מה שאנחנו פוגשים את מתן תורה, אחרי הספירה שלנו, ספרתם לכם, ספרתם את עצמכם, אנחנו הולכים ועולים במתת ימים, אבל מתן תורה הוא שער החמישים. כל מה שאנחנו סופרים וסופרים וסופרים הוא שער החמישים, הוא מעל ספירה. אנחנו מגיעים עד, אבל מתן תורה הוא נשמה שאין לספור אותה. היא למעלה, היא נשמת הכל, אף על פי שהיא באה דרך הספירה שלנו. וככה גם כאילו הצד הכי מקבל שלנו, לא מובנו, זה כנסת ישראל במובן המלכות שלה, במובן המשיחי שלה, במובן הנצחי שלה, שגם זה בעצם משהו שאומנם ברור שצריך לצמוח מאיתנו, והוא מבטא בצורה הכי מובהקת את כנסת ישראל בצורתה השלמה, כפי שהיא תהיה לימות המשיח, אבל ביחס למציאות שאנחנו רואים לפנינו, היא גם כן מין מציאות שלמות ניסית, שלמות עילאית, שעם ישראל יהיה בה. וזה זה, זה הזיווג השלם שאנחנו פה מתכוננים אליו, מתכוננים אליו לחג השבועות. ואנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו במובן הזה, של להבין באופן אמוני מה זה, מה זה אנה נפשי כתבית יעבית, מה זה אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, להתבונן בפיוט הנשגב הזה של הקדמות, איך כנסת ישראל שרה את השירה הנשגבה הזאת, להכיר את היופי האלוקי ניתן לנו, שאין אין, אין, אין דומה לו בכל ההוויה. עם ישראל מוסר נפשו בכל הדורות על למידתה וקנייתה ובנייתה של תורה, והיא הנשמה האלוקית הפועמת בתוכנו, מייחדת אותנו, הופכת אותנו לנו לעם. זה הדבר שאנחנו צריכים להבין וללמוד אותו כמה שאפשר. חוץ מזה, הנהיגו לנו ליל שבועות, שבעצם יש פה בזעיר אנפין, אנחנו מכינים את הקלה, כן? כף דלת קישוטי הקלה, כף דלת ספרים. התיקון המונהג להרבה מקומות, הוא מבטא איזה משהו כולי, בחינה מסוימת של כל התורה כולה. אי אפשר את כל התורה כולה בלילה אחד, אבל זה בעצם הציור, שיש פה איזה מין לקיחה של מעין כל התורה כולה, עם ההבנה העליונה הנשמתית, שהדברים האלה מכונים במובן הנסתר, שעיקר קבלת התורה אז בהר סיני הייתה כמובן במובן הנסתר, הנשגב, כמו שיש בתנחום מצב, נדמה לי שכנסת ישראל ראו את המרכבה, מרכבה די חזקת, מתן תורה. הרב חרלאפ צייר אל שבועות. ממרום חלק תתווה. הנה בזוהר הקדוש מבואר שבליל שבועות זוכים את הערה באינן לנטרה לדחיה ולמי לבאורייתא. אומרת, לימוד תורה בתהרה. לימוד תורה מתיימר לפגוש את התורה במובן הטהור, המוחלט, השמיים משלה בתוכנו. אנחנו, לפי כוחנו. אומר כאן, רושם מתן תורה הוריד הקדוש ברוך הוא עוז מבטחה ומשפיע שפע טהרה בלילה זה, שיהיה כל יחיד ויחיד מסוגל להגיע לידי אותה המדרגה שהגענו אז, שאמרנו נעשה ונשמע, נשמע עוד קולו, שהיינו תאורים מובדלים מכל חומריות, זכינו לראות את מה שיש בעולם הזה. הדיבור הראשון היה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היינו הני אנוכי אצלך, תח עיניך רואה מלך ביופיו, נשמע ונראה כוח החיים הממשיים שבכל דיבור ובכל מצווה. ממשות אלוקית ניתנת לנו. כל מי שקצת מעיין בביאור הנפלא של הרב בן אייל, כל מתן תורה, רואה באמת באיזה אופן ניתן להתבונן, צריך להיות דברים האלה, צריכים ללמוד, זה לא ברגל אחת. מה זה תורה בעולם? איך מעלים, איך התורה מקפלת את כל הקדושה בעולם? איך התורה מסדרת את כל הקודש, קודש והחול, כל המציאות, איך היא ארוחה ונערכת על ידי התורה לקבל את דבר השם? אז זה מובן הכי נשגב, אבל אנחנו בתווך אוחזים, דרך הלימוד שלנו, אוחזים מן התואר הזה. משתדלים להיות שייכים ראויים. כן, בכל שנה ושנה בלילה זה יורד טהרה בעולם. אם נכין עצמנו לקבל הטהרה היא, יופתחו עינינו ונשמע ונראה מה שיש לשמוע, מה שיש לראות. וצריכים לנטרה דחיה, דהיינו לשמור את הטהרה, היינו לעשות את עצמנו כליל לקבל את הטהרה, לצייר את עצמו כאילו הוא כף וכלי, שיורק בתוכם הטהרה העליונה. וידי השגת הטהרה נבדלים מן החומר, וידי זה זוכים להכיר ולהשיג מה שכבר יש בעולם, וזה מסתלקים מכל התוהו ובוהו, באופן שכל ההשגות והידיעות שמשיגים בכל השנה, הכל נמדד ונשקל לפי ערך המעמד וקבלת הטהרה בלילה הזה. ראש המובא שלפי סגולת הלימוד בליל שבועות, אדם זוכה להערה של תורה כל השנה. כן, אשרי אשרי מי שיודע לכוון בלילה זה, משמר מכל דבר, מביא לידי תומה, חס ושלום, מקבל אור הטהרה, להגיע לידי זה, לידי קיום העולם. אז באמת, לזה אנחנו קוראים, לברכה הגדולה הזאת, והחלות הזאת היא לא, במובן, לא נמדדת במובן הפרטי, לא נצליח להחזיק מעמד בליל השבועות. ברור שזאת השאיפה, זה המנהג, צריך לדעת שזה מעבר לזה. לא רק המישור הפרטי, כל אחד ואחד, איך הוא קונה את החלק של תורה שלו. אנחנו כאן נמצאים בכלולות של כנסת ישראל עם התורה. וכך צריך להתרומם למעמד הזה. והמעמד הזה הוא עיקר המעמד. ברור שאנחנו צריכים באופן ממשי להתעורר לזה, לעשות את ההשתדלות להפנים ולקבל את המילוא הגדול הזה. ועל ידי זה באמת להתבשם כל אחד ואחד לפני עצמו באור התורה המיוחד שלו. וגם לזכות להשפיע, שיתווסף מאוד 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 אור תורה בכנסת ישראל. ונזכה שבאמת כל תורה ותורה שאנחנו לומדים תהיה אותה בחינה שנתגלתה אז בהר סיני, שכל דיבור של הקדוש ברוך הוא היה מלפף כל אחד ואחד מעם ישראל, ונושק לו, וכל אחד ואחד אחר כך שמוצאים מן הכוח אל הפועל את התורה האישית שלו, ירגיש באמת שזה דברים שמחים כניתן בסיני, כמו שיש אצל גדולי החכמים, הביטוי הזה. דברים שמחים כניתן בסיני, זאת אומרת, יש מונח בדבר תורה הזה, הרגשה שיש פה זהו יונק מן האמת האלוקית, התוכית הכוללת, שמחוברים בה הצד הנבואי, הצד העליוני, עם הצד המחובר אל השכל, הצד המחובר אל המציאות המתהלכת, כל עולם ההלכה, הכל מחובר. ויונק מן השורש, יונק מן הנשמה, יונק מן האמת האלוקית הזאת. ועם ישראל כולו יצעד עוד ועוד עד לאותה בחינה שמוזכרת, וגם מוכר לנו, בתחילת אורות התורה, רב פרק הראשון, מתאר הרב, תורה שבכתב, זה קצת מזכיר פה התיאור הזה, את מתן תורה, נקרא דברים שהם באמת מתוארים באופן נשגב אצל הרב. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. עוד משפט אומר הרב, אנו מרגישים מקרבה את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. זאת אומרת, בתורה שבכתב, הסתכל בתורה וברא את העולם, אנחנו מרגישים שפה ריבונו של עולם מוסר לנו את התוכיות הפנימית הנשמתית של כל היצורים בבריאה, משום שהתורה שבכתב היא אותיות נחצבות מפי הגבורה, ולוחות ראשונים היו ממש חציבה אלוקית כדמות, חציבת המציאות מאת הקדוש ברוך הוא, באופן האלוקי המקיים אותה. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוקים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת, טסה פני חיינו ממה עליהם ומזרחת אותם באורה. בתורה שבכתב אנחנו באמת מרגישים שהתורה היא שמיימית, בקושי נוגעת אלינו. אמנם דיברה תורה כלשון בני אדם, מצוות התורה ודאי פונות אלינו, מתייחסות אלינו, ודאי ודאי. אבל האותיות, קדושת האותיות, הגוף, הגוף הדברים, כפי שהם נאמרו מאת הקדוש ברוך הוא, נראה לנו יותר מיוחס לצד האלוקי, שזה מקורם. בתורה שבעל פה, חיי עולם תא בתוכנו, אנו יורדים כבר אל החיים. אנו מרגישים שאנו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, צינור המתקרב לחיי המעשה. פה, בתורה שבעל פה, שזה כבר שייך לצורה שבה אנחנו, כנסת ישראל, דרך דרשות חז"ל, תורה שבעל פה, וגם דרך הסייגים והגזרות, מדרבנן, איך שהתורה מתקבלת, גומרת להתקבל בתוכן, זה כל שייך לתורה שבעל פה, אנו חשים שרוח האומה קשורה כשלבת בגחלת באור תורה שתמת, היא גרמה באופייה מיוחד, שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדת. תורת השם היא גם היא. גם זה נאמר למשה בסיני. ואז אני מכוון כלפי סוף של הפרק הזה, שהרב אומר, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה. כל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. תורה שבעל פה במלוא זיו תפארתה, מתי היא תתגלה? שעם ישראל מסודר בארצו במלוא המובנים של הסידור. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, אורחת ומעלה ניצה ומתחברת את תורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים. כן, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולכן התורה שבעל פה יורדת בגלות. פחות מרגישים בה את האלוקי שבה, את המוחלט שבה, את הנצח שבה. אבל עד אשר יפוח היום באור החיים יבוא, מאוצר גאולת עולמים, ישראל יעשה חי, לינתה על ארצו, ויסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה, קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בנבי הפריונם, ואור נשמת כל חיי העולמים המתגלה, בתחיית ישראל ברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים וכו'. זאת אומרת, נחוש, בהתחדשות החיים המלאים של עם ישראל, שמצד אחד החיים השלמים של האומה, הם יאפשרו שתורה שבעל פה, חיי עולם שנטע בתוכנו, מצד אחד הם באמת חיים, הם מורגשים בחיותם בתוכנו, מצד שני גם נרגיש את המלוא ההתאמה שלהם אל המקור האלוקי, אל השורשם האלוקי של הדברים, אל התורה שבכתב. וזה מתן תורה בשלמות הופעתו. אמרה הראיה, הרב מתייחס אני בא אליך באב וענן, לצד הזה שמתן תורה היה צורך באיזושהי הסתרה. יש כאן מאמר, ענן התורה וענן הגאולה. הענן שהיה במתן תורה הוא לא משום שהאור של מתן תורה היה מועט מדי. הפוך, משום שהאור היה כל כך נשגב, שכדי שהמציאות הארצית תוכל לפגוש אותו, היה צורך באיזושהי הסתרה. אני בא אליך מה וענן. הענן עוזר לנו לחוש שיש כאן מה שאין לנו יכולת בכלל לאחוז ולראות. כן, גם בגאולה, במות המשיח, יש ענני הסתרות, כן, ההסתרות שקשורות לקפית עד המשיכה, העטפות ההורה, הן גם כן שייכות לגודל הגאולה, לגודל התהליך, לדרך שאנחנו צועדים בה, צריכה להביא אותנו אל אותה שלמות, שלמות עתידית של מלכות ישראל, של מלך המשיח, של האורה הגאולית, של אותה תורת חיים, תורת חיים שבה על דעתה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו את התורה, את עומק התורה, את הצורה המובהקת של התורה, הכתרים שנעשה ונשמע, הצורה השלמה הזאת, שאנחנו מייחלים להופעתם, ובעזרת השם נזכה להם בקרוב.